כאן עוד. להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.
השעה הבינלאומית והיום בעולם. שר הגנה בפועל של ארצות הברית פטריק שנהן מסביר בקונגרס כי מטרת הרחבת פריסת הכוחות האמריקנים במפרץ הפרסי היא להתמודד עם התראות על כוונה של גורמים איראנים לפגוע ביעדים אמריקנים.
We have deterred attacks based on our reposturing of assets, deterred attacks against American forces.
פריסה מחדש של המשאבים שלנו הרתיע את מי שמנסים לפגוע בכוחות אמריקנים. שר החוץ של איראן ג'וואד זריף מזהיר.
Having all these military assets in a small waterway is in and of itself prone to accident.
פריסה של כל המשאבים האלה באזור מצומצם היא בפני עצמה מועדת לתאונות. 5 הרוגים במהומות בג'קרטה בירת אינדונזיה. המפגינים מוחים נגד ניצחונו של הנשיא המכהן ג'וקו וידודו. עסקת הברקסיט החדשה של תרזה מיי עם האופוזיציה, אשרו את הסכם הפרישה ותוכלו לקיים דיון על משאל עם חוזר.
So to those MPs who want a second referendum to confirm the deal, you need a deal and therefore a withdrawal agreement bill to make it happen. So let it have its second reading and then make your case to parliament.
לאלה שרוצים משאל עם שני שיאשר את העסקה, אתם צריכים הסכם פרישה, אשרו את ההסכם ואז אשמיעו את דבריכם בפרלמנט. במדריד הושבע אתמול פרלמנט חדש בהשתתפות 4 חברי פרלמנט קטלנים ששוהים בכלא. בימין מתנגדים לנוכחותם במשכן.
Yo creo que es indigno para el pueblo español que los que han intentado dar un golpe de estado se sienten en un escaño y cobren dinero público de todos los españoles. Es de sentido común que tienen que estar suspendidos automáticamente, lo dice la ley.
לא מכובד של האנשים שניסו לבצע הפיכה יש מושב בפרלמנט והם מקבלים מזכורת מהציבור, אומר מנהיג מפלגת סיודדנוס אלברט ריברה. בתום הישיבה הושבו חברי הפרלמנט לכלא. וגם
I can show you the world shining shimmering splendid tell me princess.
בסוף השבוע תעלה לאקרנים הגרסה הלא מצוירת של הסרט אלאדין. הציפיות גבוהות מאוד. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה סמדר תלובד בביצוע הטכני חן עוז, כבר מתחילים. אנחנו פותחים בקונגרס האמריקני שהופך להיות זירה יותר ויותר בעייתית עבור הנשיא טראמפ. אתמול, הרחק מהמצלמות והעיתונאים, נפגש שר החוץ לשעבר רקס טילרסון עם ראשי ועדת החוץ של בית הנבחרים כדי לדון בהתנהלותו של טראמפ בתחום יחסי החוץ. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
שלום אירן.
טילרסון מעולם לא הסתיר את הביקורת שלו כלפי טראמפ. מה מיוחד בפגישה החשאית הזאת עם חברי הקונגרס?
קודם כל, למשל, העובדה שהייתה חשאית, או האורך שלה, כמעט 7 שעות ישב רקס טילרסון עם משני ראשי הוועדה, היושב ראש הדמוקרטי אליוט אנגל, והמנהיג המיעוט הרפובליקני בוועדה, מייקל מקול, ובעצם בפגישה הארוכה הזאת שהייתה בדלתיים סגורות, דנו בדברים ככל הנראה מעבר למה שטילרסון כבר אמר וכתב על מה שהוא ראה כחוסר התפקוד של ממשל טראמפ וההתנהלות הפסולה שלו בתחום מדיניות החוץ. מה שהם רצו לברר יותר מהאיש שהיה שם בפנים בתור שר החוץ זה איך בדיוק התנהלו דברים בנושאים שהקונגרס יכול לפקח עליהם. אחד המרכזיים שבהם הוא כמובן שאלת היחסים עם רוסיה, האם הייתה איזושהי הטיה של הנשיא טראמפ לטובת פוטין, לטובת הרוסים, שלא הלמה את צרכי מדיניות החוץ של ארצות הברית. שאלות שנוגעות למעורבות של ג'רד קושנר, מי שעכשיו חתום על עסקת המאה, אבל מעורב בלא מעט ענייני חוץ, האם הייתה מעורבות שלו, שהייתה לא הולמת בדברים האלה, או כן, או איך בדיוק הוא התערב, כך שראשי הוועדה בעצם ביקשו לשמוע מהאיש שהיה שם בפנים, בדיוק מה הוא יודע, ואנחנו יכולים להניח שהדיון המאוד ארוך הזה, ושוב, בדלתיים סגורות, ישמש בעתיד חומר לשימועים ולחקירות של הוועדה הזאת בקונגרס.
ועוד דיון חשוב שמתקיים אתמול בקונגרס, פטריק שנהן, ממלא מקום שר ההגנה האמריקני, מגיע לתת הסברים על המתיחות הגוברת עם איראן, וחושף אולי משהו מהאסטרטגיה האמריקנית בעניין הזה, שקצת מסבירה את פריסת הכוחות המוגברת במפרץ?
כן, זו הייתה הזדמנות מבחינת חברי הקונגרס שכבר התחילו להרגיש לא בנוח העובדה שהמתיחות במפרץ הולכת ומסלימה והם קצת מחוץ לעניין הזה, ולכן הם קיבלו תדרוכים אתמול גם משר ההגנה בפועל שנהן וגם משר החוץ פומפאו, כדי לתדרך אותם על איפה עומדת ארצות הברית ביחס לאיראן כרגע. והמסר שהוא העביר להם בעצם היה שתראו, ארצות הברית לא הולכת עכשיו פנינו, לא למלחמה כרגע, אבל אנחנו רוצים להסביר לכם למה הגענו למצב הזה. כרגע, לפי שנהן, המצב הוא מצב של הולד, מצב של שני הצדדים מחזיקים את הכוחות שלהם, צופים לראות מה הצד השני יעשה, אבל אין רצון, הוא אומר, מטעם האמריקנים, להיכנס למלחמה. המטרה היא הרתעה, לא אימות צבאי.
מכאן לזירה הסורית, ארצות הברית אומרת שיש לה מידע על כך שסוריה שוב משתמשת בנשק כימי נגד האזרחים שלה.
כן, לפי הודעה די חריגה שפרסמת מול ה-State Department, ארצות הברית חוששת, היא לא אומרת את זה בוודאות עדיין, אבל חוששת שהמשטר של אסד השתמש בנשק כימי מסוג קלור נגד אזרחים סורים באזור מחוז אידליב, כבר עוד בשבוע הזה, ב-19 בחודש, ישנם עדויות לכך. ארצות הברית מוסיפה איום שאם הדברים יתבררו כנכונים, אז היא ובנות בריתה יגיבו בצורה ראויה ומהירה לחדשות האלה. בכל מקרה, יש גינוי של הסורים, עוד לפני שברור באופן ודאי שהיה שימוש בנשק כימי, יש גינוי של האמריקנים לסורים על כך שהם מפירים את הפסקת האש באזור אידליב, ותוקפים שוב ושוב בסיוע הרוסים בשבועות האחרונים את ריכוזי האוכלוסייה שם, ככל נראה במטרה להשיג הישגים במלחמת האזרחים. צריך כמובן להזכיר שהאיומים של הממשל הזה בנושא של הנשק הכימי אינם איומים ריקים בכלל. ממשל טראמפ תקף פעמיים את הכוחות של אסד ואת המסייעים לו אחרי שהם השתמשו בנשק כימי, כך שההודעה הזאת בהחלט תלויה כהערת אזהרה לסורים ולרוסים שעוזרים להם.
נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה ובוקר טוב, ומכאן לראש התחום הערבי, רן זינגר, שלום לך רן.
שלום, שלום רן.
אז גורם באופוזיציה הסורית מאשר את הדיווח בארצות הברית שמשטר אסד שב ועשה שימוש בנשק כימי, מה הפרטים, עד כמה באמת אנחנו יכולים להאמין לדברים שיוצאים מהאופוזיציה הסורית?
תראה, מבחינתם זה לא חידוש כלל וכלל, הם מטריעים כבר זמן רב שהמשטר הסורי מעולם לא הפסיק לעשות שימוש בנשק הזה. העניין הוא שכנראה הפעם יש תיעוד של המעשה, על פי הדיווח זה קרה ב-19 במאי, כלומר לפני 3 ימים, ואחמד רמדאן, שהוא מי שעומד בראש מערך ההסברה של מה שמכונה הקואליציה הלאומית של האופוזיציה הסורית, אומר לפני הצהריים שיש לנו תיעוד של המעשים האלה, וגם יש לנו מסמכים רפואיים, והצד האמריקני, כלומר הממשל האמריקני, מעודכן במידע ש הועבר אליו, והוא אומר אכן היה שימוש בכלור, זאת לא הפעם הראשונה ולא פעם לדעתי המאה שהמשטר בדמשק עושה שימוש בכך, אבל שים לב, ברגע שהאמריקנים מפרסים את ההודעה שדיבר עליה עכשיו נתן גוטמן, זה אומר שלאמריקנים יש מידע קונקרטי על מה שקרה, וכשהם אומרים there are signs, יש סימנים, יש אינדיקציות, הרי שאפשר להבין שלאמריקנים מחזיקים בידיים את אותו אקדח מעשן, כלומר יש להם תיעוד של אותו מעשה, ויכול מאוד להיות שמדובר בהתבטאויות האמריקניות הן הכנה לקראת פעולה אפשרית. עד לרגע זה לא שמענו את התגובה של המשטר בדמשק. הוא אגב נוהג תמיד, אתה יודע, בתגובות שלו, גם המשטר בדמשק וגם
להחיש במוסקבה.
לא רק להחיש, הרי תמיד לטעון, זה לא אנחנו, זה הם. המורדים עושים שימוש בנשק כימי כדי להפליל אותנו, כדי להעליל עלינו שאנחנו אלה שעושים שימוש בנשק הזה. אבל כאמור, ברגע שזה יוצא מוושינגטון, זה מקבל צביון אחר, כך לגבי הנושא הזה.
עסקנו כאן עם נתן במתיחות הגוברת בין איראן לארצות הברית, ועכשיו יוזמה חדשה לתיווך שמגיעה מכיוון אולי מפתיע, עיראק.
עיראק חוששת מאוד ממה שקורה עכשיו בין ארצות הברית לבין איראן, ויש לה מבחינתה סיבות טובות לחשוש, שכן יש אינטרסים אמריקנים באיראן, ואיראן הזהירה לא פעם שאם אכן נפרוץ עימות בתוך באזור, הרי שיפגעו אינטרסים אמריקנים באזור, זה אומר גם אינטרסים אמריקנים בתוך שטח עיראק. לאמריקנים יש סיבה טובה גם הם לפעול באיראק אם אכן יהיה עימות. אני רוצה להזכיר לך את כל אותם דיווחים על המיליציות האיראניות ש מתפשטות להן שם ברחבי עיראק, ואותם דיווחים על כך שראינו בשבוע האחרון על מאמץ איראני להעביר טילים אל החלק המערבי של עיראק, לאזורים שבשליטת המיליציות האיראניות, כדי שאפשר יהיה לעשות שימוש בטילים האלה אם אכן תתקבל הוראה מטהרן. ולכן בגלל שהעיראקים חוששים כל כך, ראש הממשלה העיראקי עדל עבדלמהדי אומר, אנחנו משגרים משלחות תיווך גם לטהרן וגם לוושינגטון כדי לנסות ליישב את המשבר הזה במהירות. הנה קטע מדבריו.
هناك رسائل يحملها العراق دائما سواء فرعيه او رئيسيه. نعم العراق يلعب هذا الدور ويلعب دور ايضا في موضوع التهدئه. نحن في الاجتماعات
العراق ومر ראש ממשלת עיראק, לעיראק יש תפקיד חשוב בתהדיה, מילה שמאוד מוכרת לנו הישראלים. הרגיעה, ההרגעה, מאמצי ההרגעה עכשיו בין האמריקנים לבין האיראנים, ואנחנו עושים מאמץ עכשיו להכניס את הצדדים אל תוך דיבור, אל תוך דיבורים ושיחות, כדי שאפשר יהיה להנמיך את גובה הלהבות. אגב, זה לא רק העיראקים, גם העומנים הם אלה תמיד שהם משתמשים, לפחות מה שראינו בעבר, הם אלה שפועלים להעביר מסרים מטהרן לוושינגטון ובכיוון ההפוך. ובזמן שזה קורה, איראן, ובזמן שאתה גם משוחח גם איתי וגם עם נתן גוטמן על הנוכחות האמריקנית המתגברת או הגוברת באזור, דיווח שיוצא בדקות האחרונות מסוכנויות הידיעות האיראניות, ובהן סוכנות פארס, על כך שהצבא האיראני ישגר בימים הקרובים כלי שיט קרביים, ובכלל זה משחטת וספינות קרב. נאמר שהכוונה היא לפרוס אותם כדי להגן על האינטרסים של איראן, להגן על מחליות נפט, למנוע מעשים של צעדים פיראטיים.
או במילים אחרות, זה הולך לעוד צעד של הסלמה כרגע.
זה הולך לעוד הגברה של המתיחות. השאלה היא, האם אכן אנו עדים כאן למתיחות אמיתית, או שכל אחד מהצדדים, האמריקני, האיראני ואחרים, מציג את הקלפים שיש לו ומניח אותם על השולחן. האמריקנים שולחים את הכוחות שלהם הימיים, האיראנים בתגובה שולחים את הכוחות שלהם, כל אחד מאיים על האינטרסים של האחר. והאם מאחורי כל ההפגנת השרירים הזאת, איראן, האם יש כאן דיבור מאחורי הקלעים להנמיך אכן את גובה להבות? אולי אפילו מעבר לכך, אולי כל מה שאנחנו יודעים לו הוא ניסיון של הצדדים לשוב אל המסע ומתן, כמה שזה נשמע מופרך בשלב הזה, בכל מה שנוגע לתוכנית הגרעין שלי. כי אני רוצה להזכיר לך שהן האיראנים, הן האמריקנים, דבקים מאוד בעמדה שאסור שזה יגלוש למלחמה. לטראמפ יש את האינטרסים המאוד ברורים שלו, הרי הוא הוציא את הכוחות, תראה מה הוא עשה בסוריה, הוא הוציא בן לילה את הכוחות האמריקנים בסוריה, לא את כולם, עדיין יש שם נוכחות, הוא מנסה להראות, אני לא הולך להיות יותר השוטר במזרח התיכון, אז אין לו שום הצדקה מבחינתו להשאיר כוחות עכשיו במפרץ. מצד שני, גם לאיראנים יש הרבה מה להפסיד מבחינה, ברור שמבחינה כלכלית, אבל גם מבחינות אחרות, ולכן יכול מאוד להיות שכל הפגנת השרירים הזאת היא חלק מטקטיקה של מסע ומתן, או שאנחנו כולנו טועים, ובאמת הצדדים נערכים היטב לקראת אימות צבאי. אני
כן,
מניח שאנחנו
וכאן
נדע
יותר. תמיד יש חשש שמשהו יצא מכלל שליטה, תאונה כזאת או אחרת. ג'וואד זריף, שר החוץ האיראני, הזהיר מפני תאונה כזאת אתמול בראיון שלו ל-CNN. נחכה ונראה. רן זינגר, ראש התחום הערבי, תודה. We'll be right back. עכשיו למבט קצת מחוייך יותר מהמזרח התיכון. שלום לעומרי חיים, קשב דסק החוץ הערבי.
שלום ערן.
אנחנו למשחקי הכס בעולם הערבי.
נכון, אז ככה בלי ספוילרים, השבוע הגיע לסיומה הסדרה האפית משחקי הכס, שכידוע היא ממה את העולם המערבי, ולא פחות מכך גם את העולם הערבי. אז ברשתות החברתיות בעולם הערבי, ממש כמו במערבי, יש בז עצום סביב הסדרה, הוא הגיע לסיום מסוים השבוע, במקביל כמובן לשידור הפרק האחרון בסדרה. בערבית משחקי הכס אומרים סירה אל עורוש, התרגום המילולי הוא מאבק הכסים, ובאחד הסרטונים שהתפרסם השבוע ברשת החברתית, היה אפשר לראות אנשים מקטר, מירדן ומסוריה, מביעים את דעתם על הסדרה, בוא נשמע אותם.
כל מה בתעלק בשחסיה ובתחסה נהיה, התכון الهيرو بهذا السيريز بالنهاية بتموت
مع انه الشخصيات كلها خيالية والعالم مش واقعي التصوير والحوارات والصراعات كلها فعلا واقعية
وبعجبني كمان الصدمات الدرامية اللي بتصير دوما
אז אלה שלושה צופים. הצופה מירדן הביע את תסכולו מכך שדמויות שהוא נקשר אליהן מצאו את מותן אחרי כמה פרקים. בהחלט אפשר להזדהות איתו. הצופה מקטר אמרה שלמרות שמדובר בעלילה בדיונית, ההפקה גרמה לסדרה להרגיש מציאותית, והצופה מסוריה סיפר שהוא אוהב את ההפתעות הדרמטיות הבלתי נפסקות. מעבר לכך, היה ניתן לראות ברשת החברתית בדיחות סביב אותה כוס פלסטיק של סטארבקס שהשתרבבה לאחד הפרקים העונה. הייתה גם תמונה של בני משפחת סטארק המפורסמת לבושים בכפיות וגלביות. עמודים כמו Game of Thrones, Arabs Fan Club נפתחו בפייסבוק, וגם אימוג'ים, פרצופונים של לבבות שבורים ובכי סביב אירועים שונים בסדרה, ניתן היה למצוא ברשת. רק נגיד, מעניין לראות שההפקה שמקורה במערב הצליחה לקלוע גם לטעם של העולם הערבי, דבר שלא תמיד קורה כשמדובר בסדרות טלוויזיה כמו משחקי הכס.
כן, וזה קורה, וזה קורה בעיצומו של הרמדאן. אפשר להניח של פרק הסיום של משחקי הכס היה רייטינג מאוד מאוד גבוה בעולם הערבי. בוא נעבור מכאן לסיפור משמח אחד, סיפור חיובי אחד, נוגע ללב, על מורה עיראקי בפנסיה שמציל ילדים.
בהחלט, סיפור מרגש, קצת רקע. ברחבי עיראק יש כיום כ-2,500 מבנים של בתי ספר שנהרסו בעקבות המלחמה שהתחוללה בשנים האחרונות במדינה. חלק מבתי הספר שנותרו הפכו לאכסניות ומקלטים. המחסור במבנה לימוד לצד מספרם הפוחת של המורים בעיראק הובילו לנשירה של הרבה תלמידים מספסל הלימודים, הישר לתוך שוק העבודה או לקיבוץ נדבות ברחוב. המציאות הזו הכאיבה למורה העיראקי בין ה-74 חמיס עלי, והובילה אותו לנקוט יוזמה יוצאת דופן, לאסוף את הילדים מהרחובות לתוך מסגרת לימודית, אם ככה אפשר לקרוא לזה. מה שהוא עשה, הוא פנה להורי ילדים מרחבי קרקוק, העיר בה הוא מתגורר, שישרו את יוזמתו, וכך החלו ילדים מרחבי העיר להגיע אל מול ביתו. חלקם הביאו כיסאות פלסטיק, חלקם משטחי אבן וחלקם חתיכות פח, עליהם התיישבו ברחוב מול ביתו, שם הוא נעמד ממש בחליפה ועניבה, לוח שתלה על הקיר והחל ללמד אותם מתמטיקה, הנדסה ומדעים. בואו נשמע אותו.
عمري 74 سنه ومع ذلك احب هاي المهنه فلاحظت دائما ذول التلاميذ بالشارع فجمعتهم وبدات انطيهم دروس تقويه.
כן, זה קולו של המורה, של חמיס, שאומר שעל אף גילו המבוגר הוא עדיין אוהב את מקצוע ההוראה. הוא ראה שהילדים כל העת ברחוב, ולכן החליט לאסוף אותם ולהתחיל להעביר להם שיעורי חיזוק. השיעורים הם בחינם, ואת הלוח, הטושים ועזרי הלימוד מימן בעצמו. ברשתות החברתיות הוא קיבל ברכות רבות על יוזמתו, ומנגד ביקורת נשמעה כלפי הממשל סביב השאלה מדוע לא מספקים למורה ולתלמידים סביבת לימודים מכובדת יותר. בהחלט שאלה טובה ויוזמה מבורכת ללא ספק.
כן, בהחלט מעורר השראה, וכולנו זוכרים גם את המורה הערבייה הישראלית עם השיר גשם גשם מטפטף, וכמה השראה היא עוררה כאן בציבור הישראלי. מורה טוב, מורה לחיים, עומרי חיים, תודה רבה.
תודה רבה, אירן.
השעה הבינלאומית, ערב הבחירות לפרלמנט האירופי, מביעה נשיאת הקהילות היהודיות באיטליה, נעמי דיסני, בראיון לכאן רשת ב', חשש גבד מעליית הימין הקיצוני באירופה, דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
קהילת היהודים באיטליה מודאגת מאוד מעלייתו של הימין הקיצוני, ערב הבחירות לפרלמנט האירופי. נשיאת הקהילות היהודיות, נעמי דיסני, אומרת בראיון לכאן רשת ב', כי הגוש הימני קיצוני שיבחר לפרלמנט האירופי עלול לפגוע בחופש הדת והביטוי ובמוסדות היהודים. סלוויני והלגה אינם הבעיה, אלא הארגונים הנאו-פשיסטיים שרואים בו מנהיג.
אנחנו מודאגים כי אנחנו מרגישים שיש העדפה חזקה פרגית או מחשבה שיכול שמפלגות של ימין קיצוני או של סוג של פופוליזם, גם כאן באיטליה יש את שני המצבים, יכולים לקבל העדפה מאוד מאוד גבוהה. והרגשה שהאנטישמיות עלתה בצורה מאוד חדה, גם מבחינת אסלאם קיצוני שחודר לאירופה, מבחינת ימין קיצוני עם כל מיני סוגים של קבוצות, תקסים, שקוראות חזרה לנאצים ולפשיסטים לחזור.
גברת דיסני, אבל הסכנה הגדולה היא, אנחנו עומדים בפני בחירות, והסכנה היא שהימין הקיצוני יתפוס, ישתלט אולי על הפרלמנט האירופי. את לא חוששת שזה עלול לעודד עוד יותר מעשים אנטישמיים עם עליית הימין הנאו-פשיסטי שקיים באירופה, לא רק באיטליה, אלא במדינות רבות?
כן, זה החשש. החשש הוא גם כלפי אירופה עצמה, איך המפלגות של הימין בצורת בהסכמים שיש ביניהם או שיהיו ביניהם, איך הם יחזיקו את אירופה מיוחדת או פחות מיוחדת, ואיזה מסגרת של ערכים תחזיק את אירופה כשהם יהיו במצב של, אני לא יודעת אם הם יהיו בשלטון, אבל בהחלט הם יהיו במצב של יותר יכולת להשפיע על החלטות מסוימות מסוג מסוים. אני מתכוונת כמובן גם להחלטות שקשורים לחופש הבעת דעה ולחופש, סליחה, לחופש דת, להכרה בכל מיני מוסדות.
לעת עתה, היחסים בין הקהילה היהודית למפלגת הלגה של סלוויני הם טובים.
הדבר שבשבילנו מהווה איום הוא לא כל כך הלגה עצמה, אלא כמה שקבוצות של ימין קיצוני מחשיבות את סלוויני ואת הלגה כנקודת עוגן, כנקודת חוזק, כמנהיג שיכול להוביל מעבר ולכיוון שמעניין אותם, וזה מה שמדאיג.
גברת דיסני, נשיאת הקהילות היהודיות באיטליה, אני מודה לך מאוד.
כתבנו ברומא יוסי בר. ועכשיו ממש בשעה זו דיון בפרלמנט ששוב עוסק באותו נושא מוכר, הברקסיט, כבכל יום רביעי כמעט. נשמע אולי משהו מהדיון הזה שמתנהל שם ממש כעת.
Money should be spent on preparing for a no deal Brexit.
Prime Minister,
as the lady knows, there is only one way of this house ensuring that it leaves we leave the European Union without no deal, and that is to leave with a deal, and that is to support the second reading of the withdrawal agreement bill and take that process through this house. But the honourable lady, I'm sure, also knows that
Theresa May חוזרת על אותן מנטרות, הפרלמנט צריך לאשר את העסקה, ועכשיו יש הצעה חדשה שעומדת לפתחו של הפרלמנט הבריטי אחרי שלושה ניסיונות כושלים להעביר בפרלמנט את הסכם הברקסיט. תרזה מהם מנסה לחוקק חוק פרישה שהנוסח שלו הוא לא אחר מאותו הסכם עם כמה שינויים. דיווחה של כתבת חדשות החוץ נטליה קנבסקי.
שתי בעיות התגלו מיד לאחר שפרסה תרזה מה את משנתה החדשה ישנה אתמול. ראשית כל, בעיית התוכן. אם כיפתה לזכות בתמיכה רחבה יותר של השמרנים ושל הלייבור, היא נכשלה כישלון צורב. בשתי המפלגות נשמעו קולות זועמים שאמרו, הגרסה הזאת של הפרישה גרועה יותר מהגרסאות הקודמות. הבעיה השנייה שכעת גלויה לכל היא בעיית המנהיגות. למי אין עוד תמיכה ממשית במפלגה השמרנית, והבחירים שם עמלים קשות כדי לזרז ככל האפשר את פרישתה מתפקיד ראשת המפלגה. השאלה הגדולה, האם בנסיבות האלה כדאי למי להגיש את הצעת החוק שלה לפרלמנט בתחילת יוני כפי שהיא מתכננת, או שעדיף לה להשאיר את המלאכה לאחרים? כהרגילה, ראשת הממשלה אינה מראה שום סימן קנייה.
So our new Brexit deal makes a 10-point offer to everyone in Parliament who wants to deliver the result.
עסקת הברקזיט החדשה היא הצעה בת 10 סעיפים לכל אלה בפרלמנט שרוצים לקיים את תוצאת משאל העם על הברקזיט, אמרה מי, ופרסה את מהות ההצעה. הממשלה תתחייב למצוא חלופה להסדרי המכס בגבול האירי, אותו בקסטופ שאינו מספק את השמרנים ואת שותפיהם מצפון אירלנד, עד דצמבר בשנה הבאה. ואם אכן תיכנס רשת הביטחון הזאת לתוקף, הממשלה תבטיח שתנאי המכס יהיו זהים לכל הממלכה המאוחדת. כל האמנות העתידיות עם האיחוד האירופי יצטרכו לעבור אישור בבית הנבחרים. החוק החדש לזכויות העובדים יהיה לא פחות מקיף מהחקיקה הדומה באיחוד האירופי. רמת ההגנה על הסביבה תישאר בלא שינוי גם לאחר הפרישה מן האיחוד. חברי בית הנבחרים גם יוכלו להצביע אם לקיים משאל העם על עסקת הברקזיט החדשה. והנקודה האחרונה, הממשלה תהיה מחויבת להביא שינויים להצהרה הפוליטית על היחסים העתידיים בין בריטניה לאיחוד.
So if MPs vote against the second reading of this bill, they are voting to stop Brexit.
אם חברי הפרלמנט יצביעו בקריאה השנייה נגד העסקה הזאת, הם יצביעו לעצירת הברקזיט. ואם הם יעשו כן, התוצאות יהיו הרות אסון, הזהירה מי. בישיבת הסיעה היום מתכוונים תומכי הברקזיט הנוקשים לדרוש לשנות את תקנון המפלגה השמרנית כדי לאפשר הצבעת אימון חדשה במי. היא שרדה מהצבעה כזאת בדצמבר ואמורה הייתה להיות רגועה במשך שנה, אך ייתכן שהדבר ישתנה ובשלה. בני מפלגתה יצליחו להפילה.
There's a lot of affection and respect for Theresa in the party, but a lot of anger at the mistakes.
חברי המפלגה מכבדים מאוד את תרזה, אך זועמים מאוד על הטעויות שעשתה. נראה שהמהלך הזה שלה רק החמיר את מצבה. זה יגביר את הקולות הדורשים ממנה לעזוב את ההנהגה ולקרוא לבחירות מוקדמות, אמר אמש לבי-בי-סי סר ברנרד ג'נקין, חבר בית הנבחרים מטעם המפלגה השמרנית. במפלגת הלייבור, שאיתה ניסתה מי בחודשים האחרונים לשווא להשיג פשרה, אמרו חד וחלק שלא יתמכו בהצעת החוק שהיא מקדמת.
We can't support this bill because it's basically a rehash of what was discussed before.
איננו יכולים לתמוך בהצעת החוק הזאת, כי זאת חזרה על מה שכבר דיברנו קודם. אין בה שום שינוי מהותי בסוגיית השוק החופשי ואיחוד המכס, טען ראש הלייבור ג'רמי קורבין. גם במפלגה היוניוניסטית הדמוקרטית של צפון אירלנד, המגבה את השמרנים בווסטמינסטר, אמרו שלא יתמכו בהצעתה של מי.
שלום לפרופסור יוסי מקלברג מאוניברסיטת ריג'נס שבלונדון.
שלום רב.
עמית מחקר בצ'טם האוס. אתה יודע, אנחנו צופים בדיון הזה בפרלמנט שאלות לראש הממשלה, וזה קצת נראה כמעט כמו הצגת מתינה בלונדון שם, אולי פנטום האופרה. אותם סיסמאות, אותם הכרזות, האם יש סיכוי שהפעם נראה גם תוצאה אחרת מזו שאנחנו כבר מורגלים בה?
אני לא הייתי מעליב את הצגות המתינה בלונדון, הן הרבה יותר משובחות.
זה בטוח.
הן לפחות נעשות בצורה מקצועית. זה נראה הרבה פחות מקצועי. זה משחקים על זמן, זה אפילו לא זמן פציעות עכשיו. כולם מחכים למה שיקרה ויקרה בקרוב, אם לא השבוע אחרי ההצבעה בשלושה ביוני, או בשבוע של השלושה ביוני, שההצעה החדשה, שהיא לא הצעה חדשה בכלל, יש לה את כולם אותם מרכיבים ששמענו הרבה פעמים.
אבל יש בהצעה הזאת, צריך להדגיש בכל זאת מרכיב נוסף, והוא האפשרות ללכת למשל עם חוזר. עד כמה זה משמעותי, עד כמה זה יכול להבטיח לתרזה מי תמיכה של האופוזיציה?
זה לא, כי אם הפרלמנט רוצה משאל חוזר או משאל שני, כי זה יהיה משאל שונה, כי השאלות שישאלו יהיו שונות. אם ב-2016 השאלה הייתה מאוד בינארית, כן או לא, לעזוב או לא לעזוב או להישאר, עכשיו יש איזה סוג של הסכם לעומת הישארות. כך שיש משהו הרבה יותר עם תוכן, שנדחה על ידי הפרלמנט כבר 4 פעמים וידחה שוב, אבל לא רק זה. לפני כחושב מחצה, הוא עלה בפרלמנט 8 אלטרנטיבות שונות, וכולן נדחו על ידי הפרלמנט. יש משבר במערכת הפוליטית. הנושא של אירופה מפלג את בריטניה.
ובריטניה, צריך להגיד, כמו מדינות אירופה האחרות, עדיין חברה באיחוד האירופי, והולכת בשבוע הבא לבחירות לפרלמנט האירופי. איך זה נראה שם בבריטניה, הקונספט המוזר הזה שבו מצד אחד מצביעים בעד פרישה מהאיחוד האירופי, ומצד שני מתבקשים להצביע בעד נוכחות בפרלמנט?
בדיוק, אז יש בחירות אירופאיות. באופן עקרוני כבר היינו אמורים לעזוב את האיחוד האירופאי. מזמן. עכשיו זו ארכה עד אוקטובר, אז מצביעים לחברי פרלמנט שאמורים אפילו לא לכהן בפרלמנט. ואם תסתכל לפי סקרי דעת הקהל, מי שעומד לזכות בבחירות זו נייג'ל פראג', שברח מהמערכת הפוליטית ברגע שהוא זכה ברפרנדום והרעיון שלו זכה בתמיכה, או הליבדן שהם תומכים בהישארות. מה שהקהל לא אוהב, והוא גם אמר את זה, הציבור לא אוהב, הוא אמר את זה בבחירות המקומיות, שהשמרנים הפסידו 1,269 מושבים בבחירות המקומיות, וגם הלייבור הפסיד, הם לא אוהבים את הפילוג, הם מחפשים מפלגות שאומרים להם דברים ברורים. עכשיו, גם זה בעייתי.
אתה יודע, על פניו זה נראה כאילו שהמזל היחיד של הפוליטיקאים הבריטים, הוא שהשיטה האזורית בבריטניה משמרת במידה רבה את הנוכחות או את המעמד של המפלגות הגדולות, למרות שאולי לדבר על מפלגת הלייבור כמפלגת שמאל מרכז אולי יהיה מרחיק לכת בימינו תחת ג'רמי קורבין.
זה נכון, אבל מעניין להיות אם אכן יהיו בחירות בקרוב, איך הציבור יגיב לזה, כי מה שראינו גם מהבחירות המקומיות, ומה שאנחנו עושים לראות בבחירות לאירופה, יכול להיות שיש שינוי בדרך שהציבור רואה גם את המפלגות הגדולות. תרזה מיי עשתה שתי טעויות פוליטיות עצומות, שרק בשבילהם כנראה מגיעה שלא להיות או לעזוב את תפקיד ראש הממשלה. אחת הבחירות ב-2017 שאיבדה את הרוב, זה למעשה חרץ את דינה וחרץ את הדין של עסקת הברקסיט, והשני שיודיע, אני עוזבת בתנאי שתסכימו לדיל שחתמתי איתו, להסכם שחתמתי איתו. באותו רגע שהיא אמרה שהיא עוזבת, זה אומר שכל אלו שרוצים להחליף אותה, ישחקו את המשחק שלהם, את המשחק, אנשים כמו בוריס ג'ונסון או מייקל גוב, את המשחק שלהם איך להיות ראש הממשלה ולא איך לעזוב או להישאר באירופה.
איך זה ייגמר? שאלת מיליון הדולר, אולי אפילו מיליארד.
כן, אני חושב שאני הייתי יודע, באמת היה לי מיליון דולר. אבל לדעתי מה שקורה, רוב הסיכויים, אם היית שואל את זה והיה לנו שיחות על זה לפני שנה, הייתי אומר לך שהסיכוי למשל עם שני קרוב לאפס. אני חושב שהסיכוי הולך ועולה בגלל שיש שוויון או תקו מוחלט, חוסר יכולת לפתור את זה במערכת הפוליטית. הסיכוי הוא או שיהיה משאל עם או שתהיינה בחירות חדשות. קשה לי לראות בדרך זו או אחרת, אחת משתיהם, שברקסיט יכול להתקדם לאיזושהי תוצאה שאירופה ובריטניה יכולות לחיות עם זה.
פרופסור יוסי מקלברג מאוניברסיטת ריג'נס שבלונדון, עמית מחקר בצ'אטם האוס, תודה רבה על הדברים.
תודה לך.
השעה הבינלאומית, ה-31 בדצמבר 1999, נשיא רוסיה בוריס ילצין מברך את עמו כמקובל, אבל מטיל פצצה. בשל בריאותו הרופפת, הוא החליט להתפטר ולהעביר את השרביט עד הבחירות לאחד מעוזריו, צעיר אלמוני יחסית ומבטיח, בשם ולדימיר פוטין. כך מתחיל סרטו של ויטלי מנקין, איש טלוויזיה שאז, לפני 20 שנה, נבחר על ידי המועמד החדש להפיק עבורו סרט תדמית. 20 שנה אחרי, חושף מנקין חומר חסוי שלא נחשף באותו סרטון תדמית בשנת 99, בסרט חדש כאמור ששמו העדים של פוטין, סרט מפתיע, מעורר מחשבה. שלום לחוקרת התרבות בארץ ובעולם, איר קרימולובסקי.
שלום, שלום.
וזאת המלצת הסרט שלך לסוף השבוע.
כן, זה סרט מעניין, כי מדובר כאמור על איש שעבד בטלוויזיה, אחד מהיוצרים המכובדים בטלוויזיה הרוסית, ש... פוטין, ואני חייבת לומר שמראים אותו, אתה יודע, מיד אחרי שהוא נכנס לתפקיד עוד לפני הבחירות. הוא עושה לו סרט תדמית, כי הוא היה בעצם, הוא נבחר על ידי ילצין, כי הוא היה מאנשיו, עד שתהיינה הבחירות. והוא עושה לעצמו ממש יחסי ציבור עם היוצר טלוויזיוני הזה, שאתה יודע, קודם כל הוא נראה שם כזה, אתה יודע, ביישן, ולגמרי לא הפוטין שהיינו מצפים, אבל כפי שקורה אחר כך, האיש הזה רואה את ההתפתחויות, וחברים שהיו באותה מסיבה ראשונה, אתה יודע, שכאמור עוד לא נבחר, עוד לפני זה, הם כבר רובם אינם, נרצחו, נעלמו, כל מיני דברים כאלה, והוא מחליט להוציא את החומר שהוא הסריט, אבל לא שידר. חומר שלא עבר בעצם, איך אומרים, את הידיים של פוטין.
או במילים אחרות, חומר שלא בהכרח מחמיא לפוטין.
בדיוק, החומרים שנזרקו. בוא נשמע הקטע.
Мне бы Владимира Владимировича Путина.
Поставил человека, на него посмотрели, действительно годится.
Посмотрел 20 человек за 4 месяца. 20 кино.
Мана хушоми мири?
Аз я сам это кэта, что кэта махмир лев бейнай. שילצין מרים טלפון ללשכה, הלשכה שלו צריך לומר, ורוצה לדבר, לאחל לו בהצלחה, רוצה לדבר עם פוטין, ואנשים אומרים, הוא כרגע לא יכול, הוא יחזור אליך. ורואים אותו יושב, אתה יודע, עם אלכוהול ואוכל, עם המשפחה שלו, עם הבת שלו והנכד, ומחכים, ופוטין לא חוזר אליו, לא מחזיר לו טלפון. יש שם איזשהו
גלגל משפט, החיים האכזרי.
בדיוק, יש שם איזשהו משפט, שהוא ממש משפט מפתח, אתה יודע, והוא אומר אותו שוב במין עדינות כזאת, הוא שואל אותו, הקולנוען, כן, שואל אותו, מה היית רוצה, מה אתה חושב שצריך בשביל להצליח? והוא אומר משפט כאילו מאוד תמים. מה שצריך זה שהעם יאמין במה שאתה אומר ובמה שאתה עושה. אתה יודע, משפט תמים, אבל בעצם משפט שמקבל בתוכו את הכל. הם צריכים להאמין, וזה לא חשוב אם אני עושה צדק או לא צדק, הם צריכים להאמין שמה שאני עושה זה נכון. הוא כמובן לימים עוזב, עובר ללטביה, הוא לא חי היום ברוסיה, אני לא מאמינה שהוא יכול היה להוציא את החומרים הסודיים האלה ברוסיה. זה, מהבחינה הזאת, הסרט הזה הוא קצת, כאילו, קצת סרט ביתי כזה, כי יש שם ממש צילומים, אתה יודע, מכל מיני אפילו זוויות לא מחמיאות, עוד דבר שרואים כמה הוא משקיע בספורט, למשל, עוד דברים שאתה יודע שאנחנו אפילו לא יודעים, דברים מאחורי הקלעים, למשל, הסיפור שהוא מחזיר את ההמנון שהיה בתקופה הקומוניסטית, הוא מחזיר חזרה ורק משנה את המילים, כי איך הוא אומר, זה המנון שיסחוף אותנו הלאה, וזה כל כך הופך להיות סמלי הדבר הזה.
כן, וזה עובד, צריך להגיד שפוטין הצליח להזניק את רוסיה שנות אור מאותו מקום אומלל שהיא הייתה בו לפני 20 שנה, עם כל המגבלות וכל הביקורת על מצב זכויות האדם ברוסיה, את זה אי אפשר לקחת ממנו. מירי קרימולובסקי, חוקרת התרבות בארץ ובעולם, הסרט הזה מציג איפה?
בדוק אביב, אנחנו בהמלצות דוק אביב, שכל פעם אני מספרת סיפור על מקום אחר ועל אישיות אחרת, סרט ששווה לכולם לראות, ולא רק ליוצאי ברית המועצות, יש הרבה מה ללמוד ממנו.
מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לכם.
ואנחנו עכשיו לקצת מוסיקה בריטית לסיום. שלום לאיש המוסיקה העולמית שלנו, משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו.
שלום, שלום ערן. כן, אמרתי שיהיה נחמד לסיים הפעם ככה באווירה אנגלית, פולק אנגלי, ולא כדי להביע רגשות של בידוד אנגלי, זאת אומרת, אני לא בעד הברקזיט בכלל, ואני מקווה, אבל בכל זאת, בוא נשמע קצת משהו אנגלי. דרך אגב, היו גם שמועות, אני לא יודע אם הזכרת את זה, שהמקום המאוד מאוד גרוע שהגיע אליו השיר הבריטי, אני לא מדבר כרגע על השיר שלנו, קשור גם למה שקורה כרגע בין אירופה לבריטניה.
הכל פוליטי.
כן, אבל אם היה להם שיר יותר טוב, אז אולי בכל זאת.
נכון.
בכל מקרה, כן, אז הנה סופר בריטי, סופר אנגלי, שיר הפולק האנגלי המפורסם ביותר אולי בכל הזמנים, Green Sleeves, שהשמועות, יש כל מיני שמועות על המקור שלו, אחת השמועות אומרת שהנרי השמיני כתב אותו לאן מבולן, ואן בולן זה ש... אבל זה לא כל כך אפשרי מבחינה מוזיקלית, כי הסגנון שבו הוא כתוב, של המנגינה, זה סגנון איטלקי שנכנס לאנגליה רק אחרי שהנרי השמיני כבר מת, אז אולי זה מהתקופה האליזבטנית. בכל מקרה, זה הכי אנגלי שיכול להיות, Green Sleeves, הכל ירוק, כמו מזג האוויר שלנו בחוץ, אבל הרבה יותר ירוק ויפה. אז עם זה נסיים היום.
Green Sleeves. תודו שזה עושה חשק לצפות באיזה סדרה תקופתית, או אולי סרט, או אולי הצגה, במתינה. משה מורד, עורך ומגיש התוכנית רדיו מונדו בהיכן תרבות, בשבע בכל יום, תודה רבה.
תודה, תודה אירן, וגרין סליב שמענו הפעם בביצוע של הקינג סקווייר, מקהלת המלך בכלל.
איך אפשר שלא, כן. תודה רבה. ועד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי האחרונה בשבוע. בצוות העורך זאב שניידר, המפיקות סמדר תלובד ואורית שולץ, הטכנאים חן עוז ושימון דוקרקר, אני רנסי קורל, אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, עוד חדשות, תוכניות ועדכונים ביישומון של כאן, אתם מוזמנים להוריד אותו. מחר בשתיים בצהריים, מרחבת עם אירן זינגר, אנחנו נפגשים שוב בשתיים בלילה בשידור החוזר, וביום ראשון עם מהדורה חדשה של השעה הבינלאומית, ועד אז אנחנו בדף הפודקאסטים של כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים אחרת. להתראות.
כאן עוד להתחבר לעולם בכל זמן שתרצו.